לדעתי בשנתיים האחרונות במניין הימים.
נכון, 736.
ובמספר החטופים.
48.
וזה באמת מרגש לחשוב שאנחנו נפסיק עם ה... יש כל כך הרבה מנהגים שאנחנו לקחנו לעצמנו בשנתיים האחרונות. נכון. סיכת החטופים. והנה, זה כן.
כן, על השרשרת.
על השרשרת. את לא תזדקקי לה יותר.
אני מחכה. לרגע, אז אתה יודע כמה פעמים היא חושבת, באמת, איזה יופי זה יהיה לתלוש את הדבר הזה.
ויש את דני מירן עם הזקן.
אתה יודע מה הוא סיפר לנו, אבל הוא לא מתכוון להתגלח.
מה, הוא החליט שהוא לא מתגלח?
ראינו אותו היום יום שבת, זה היה שלשום בכיכר, כן, וראינו אותו. אמרנו, טוב, דני, אמרת שתוריד את הזקן. אז הוא אמר, לא, זה הפך להיות, קודם כל אני אבא של עומרי, ואני ידוע גם איש עם הזקן, וזה הפך להיות סמל.
האיש עם הזקן.
ואני, כן, ואני לא הוריד אותו. מה, שאלתי אותו, מה עומרי יאמר? אז הוא אמר, אבא, הזדקנת. ודני יגיד לו, הלכו לי שנתיים מהחיים בגללך, אז בסדר.
כן,
אפילו
טוב.
אפילו את ההומור הם מוצאים, אתה יודע, כמו שאיצי קורן, אבא של יאיר שחזר מהשבי, ואיתן שכולם מחכים לו, אז שאלנו אותו מה הוא יאמר לאיתן כשהוא יראה אותו. אז הוא אומר, אני אומר לו מה שאמרתי ליאיר, הגזמת עם הדיאטה. ואתה מסתכל על אנשים האלה ואתה אומר...
הומור זה דבר אבל נהדר להתמודד עם כל מיני...
החוכמה זה הומור ולב וחוכמה, והאנשים המופלאים האלו, שבאמת התגלו בנסיבות הקשות ביותר שיש, אבל באמת מופלאים.
כן. וואו.
כן.
זה באמת וואו אחד גדול ככה הימים האלה.
כן.
טוב.
יש לנו, אז אנחנו נעסוק בכל הדברים האלה, ואנחנו רוצים באמת לדבר על היום שאחרי המלחמה. גם אנחנו מדברים הרבה על זה שכולם בפוסט טראומה, זאת לא פוסט טראומה, זה טראומה, כי הטראומה עדיין של המדינה עדיין נמשכת. ובואו נדבר על העניין הזה עם דוקטור שירי דניאלס, שהיא המנהלת המקצועית הארצית של עמותת ערן. שלום דוקטור דניאלס.
שלום, בוקר טוב.
אולי נתחיל דווקא ממה שקורה בימים האלו, עוד כשהמלחמה עוד נמשכת. פרסמתם נתונים במלאת שנתיים, בציון שנתיים למלחמה, שכמובן מראים תמונת מצב נפשית לאומית.
אגומה.
אני ניסיתי למצוא מילים עדינות.
אין מילים עדינות.
אז רונן הגיע עם האגומה והוא צודק.
כי הפצעים, הצלקות, את יודעת, המלחמה מסתיימת, זה דבר באמת יפה, ואמרנו הסמלים וכו' וכו' וכו', אבל הכאב, הצלקות, בעיקר נדמה לי הפגיעות הנפשיות, עדיין כאן, וכנראה שהם עדיין יהיו כאן עוד תקופה ארוכה.
נכון, נכון, אנחנו, בעצם מה שאנחנו ראינו בשנתיים של מלחמה, זה שהתמונה בעצם משקפת מצוקות שהן רב מוקדיות, שהן לא רק שהן לא שוכחות, הן בעצם משנות פנים. כלומר, אם בהתחלה המיקוד היה בעיקר חרדה, טראומה ואובדן, עכשיו עיקר הפניות בעצם אנחנו רואים סביב בדידות, סביב שחיקה, בעצם מעבר ממצב אקוטי למצב כרוני של שחיקה. כי כמו שאמרתם גם קודם, הלחץ, הדאגה, חוסר הוודאות הפכו לחלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של כולנו, והם חדרו לכל התחומים בחיים שלנו, וזה מקשה לקיים שגרה של זוגיות, של הורות, וגם מעררות את היכולת שלנו לתכנן קדימה, בציפייה לעתיד.
אז כשאי אפשר לתכנן, זה כמובן לא נותן איזושהי תקווה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, גם... אם נסתכל על איך ענינו בשנתיים האחרונות על השאלה מה שלומך או מה שלומך, זו השאלה, אני חושבת שהכי קשה היה לענות עליה. וגם היום, עם העסקה והציפייה וההתרגשות לקראת סיום המלחמה ושחרור החטופים, עדיין אנחנו פוגשים בקו רכבת הרים רגשית, מנעד שלם של רגשות או רסיסי רגשות. כלומר, אני לא יכולה להגיד אני מרגישה X או Y, אלא זה תמיד יהיה, אני מרגישה שילוב של חרדה ופחד, דריכות ומתח יחד עם התרגשות. ואני חושב שהאתגר של כולנו זה לקבל את כל קשת הרגשות. כי הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם לא בסדר, או משהו לא תקין, שהם כולם עצובים, ואני מרגיש דווקא יותר אופטימיות, או להפך. ובעצם היכולת להיות עם מה שעולה, זה מה שישפיע גם על היכולת שלנו לפתח את החוסן הזה. ויחד עם זה חשוב גם לזכור, אנחנו רואים את זה בערן לאורך כל המערכות, למרות שמעולם לא חווינו כמובן משבר כל כך גדול. מה שאנחנו רואים זה שדווקא אחרי שהמצב נרגע, שמצב החירום משתנה לשגרה, דווקא אז אנחנו עוברים מהישרדות, לסוף סוף להתחיל לאבד את מה שחווינו ומה שעברנו.
זאת אומרת שדווקא הנורמליות משבשת לנו את הכל, או מערערת אותנו.
נכון, כי אז אנחנו בעצם נשארים עם האבל, ועם מה שאיבדנו, ומי שכבר לא איתנו, וגם תחושת המשמעות של התפקיד שלקחתי על עצמי בחיים, של מה שעשיתי, אתה התייחסת לזה גם קודם, בשנתיים האחרונות, אז עכשיו אני צריכה לבנות את זה מחדש, אז הרבה פעמים אנחנו רואים דווקא אז עלייה במצוקה.
זה מזכיר את מה שקרה אחרי המלחמה עם איראן, שרגע אחרי שזה נגמר, כולם היו פה גמורים בנפילת אנרגיות, כי זה היה מלטוס באלף כמש, לאפס פתאום, הרגיש שזה עצירה.
למרות שזו הייתה מלחמה בתוך מלחמה.
ולכן היא אומרת, וזה כשזאת הייתה מלחמה בתוך מלחמה, עם שינוי מאוד משמעותי, עם הבדל מאוד גדול ממה שקורה משבעה באוקטובר, אני אומרת, קל וחומר, מה יקרה עכשיו?
נכון, נכון, בעצם יש לנו אחריות גם לשים לב לרווחה הנפשית של אנשים סביבנו, ולהיות ערניים.
אגב, איך אנחנו עושים את זה באמת? איך אנחנו שמים לב למה שקורה אצל החבר, אצל הילד, אצל ההורה?
אז קודם כל זה לשים לב לשינויים במצב הרוח, בהתנהגות, כי יש אנשים שזה לא מהווה שינוי, נאמר מישהו שהוא יותר מתבודד ומסתגר, וממשיך ככה, זה לא בהכרח יהווה סיוון סיכון, אבל מישהו שנמנע מאינטראקציות, לא מגיע למפגשים משפחתיים, מפסיק ללכת לעסוק בתחביבים, מדבר בצורה שמשקפת ייאוש או חוסר אונים, או במקרה של ילדים, ילדים פחות מדברים, יותר מתנהגים את המצוקה. אז אנחנו נראה יותר בעיות תפקודיות, חוסר שינה, בעיות סביב אכילה, התפרצויות, זעם, תלות. אז כל דבר שבעצם מדליק נורה אדומה, הוא הזדמנות קודם כל לשאול, להקשיב, להגיד שזה בסדר וצפוי, גם כשמדברים על סיום המלחמה, שזה הגיוני שהדברים הללו יצופו, כל אחד מתמודד אחרת.
רגע, אבל אז, ונניח שיבחנו את זה וראינו את זה, איפה אנחנו יכולים להבין או לדעת שאנחנו צריכים גם לעשות משהו, או שכמו שאנחנו בדרך כלל אומרים, תשמעו, גם זה יעבור.
ומה זה, וגם מה זה משהו הזה, כשיש, אין מקום, אין אפילו מספיק משאבים במדינה, ואין תורים ואין כלום.
אז קודם כל יש שלושה דברים שאנחנו צריכים לשים לב לזה, זה התדירות של סימני המצוקה, העוצמה שלהם, והאם זה בא לידי ביטוי בכמה הקשרים, כלומר גם בעבודה, גם בבית, או רק בסיטואציות מסוימות. וככל שההתנהגויות הללו ממשיכות ולא שוכחות, זה אומר שאנחנו צריכים לפנות קודם כל לתמיכה. אנחנו בערן פה 24/7, ויודעים לתת עזרה ראשונה נפשית לכל אדם בכל סוג של מצוקה ובכל גיל, ולפעמים לפנות לעזרה מקצועית כדי לדעת לתת מענה בזמן. אנחנו מצד אחד עברנו תקופה שהיא בלתי נסבלת לנפש האנושית של מלחמה ממושכת, וגם עכשיו אנחנו ברכבת הרים רגשית, ומצד שני, אני לא גם מדהים להמון עוצמות, להתנהגויות שמתוך הקושי נולדו רגעים של חמלה, של סולידריות, של אכפתיות, שבעצם מחזקים את כולנו. ואם אנחנו נמשיך ולתמוך ולתת מהלב, אז זה יכול להוות עוגן לכולנו לא רק להחזיק מעמד, אלא גם לצמוח מתוך השברים האלה.
ומה טבעי? כן. מה טבעי שיקרה? למשל, כלומר, ברור שדכדוך וכן הלאה לגיטימיים. מה עוד טבעי?
קודם כל תלוי במעגלי הפגיעה, אבל לא רק. כלומר, ברור שלוחמים, אנשים שאיבדו, אנשים קרובים, משפחות של החטופים, השורדים שחוזרים, שורדי המסיבות, אז בוודאי שצריך לשים עוד יותר לב מהרגיל ולעטוף ולתמוך כל הזמן דווקא במעבר לסוג של שגרה ביום שאחרי. כמו שאמרנו קודם, הנפש לא עוברת בעצם מחירום לשגרה בהורדה של שלטר. אנחנו הרבה פעמים דווקא שאין הזקות בלילה, אז יש לנו את הזקות הפנימיות האלה שמאירות אותנו. אבל גם אנשים שהם לא מעגלים ישירים וראשונים של פגיעה, כולנו חווים את אותה תשישות, את אותה שחיקה. ולכן כל התנהגות או כל רגש הוא טבעי, עד שזה מגיע למצב שבו זה פוגע בתפקוד היומיומי שלנו, לבצע משימות שהן לא חייבות להיות מאוד, לא מדברת עכשיו על פרויקטים גדולים בתחום הקריירה, אבל משימות פשוטות של לנהל את חיי היום-יום. וגם לזה צריך להיות סבלניים, כי זה ייקח זמן, כל אחד בקצב שלו. אבל כן צריך להיות עם יד על הדופק כדי לדעת מה נצרכה כרגע. כן. הרבה מאוד אנשים לא פנו לעזרה קודם, ואנחנו הפעלנו באיראן גם קו למשפחות החטופים, לשורדי המסיבות, זאת אומרת, עדיין מפעילים. לא תמיד אנשים במצב של הישרדות, שהם נלחמים למען החזרה של היקרים שלהם, או להחזיק את הראש מעל המים, הם פנויים לקבל עזרה. הדבר הזה, אני חושבת, ילך וישתנה, ואם את שואלת על מה מצופה, אז מצופה שהרבה מאוד אנשים יזדקקו דווקא עכשיו לעזרה.
המלחמה הסתיימה, המצוקות עוד יצופו, ללא ספק. דוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של עמותת ערן, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה, ואני רוצה להזמין את המאזינים, לא להישאר לבד, לפנות ל-1201, או אונליין, בצ'אט, בפורום, בוואטסאפ, אנחנו כאן, 24/7.
חשוב מאוד, תודה רבה, וחשובה המודעות, וחשוב גם באמת שיוקצו המשאבים גם ברשויות ובמדינה כדי לתת את המענה לכולם. תודה רבה לך. תודה.
תודה.
נחזור לכיכר החטופים.
כן, ולפסנתר של אלון. אלון נואל, אפשר להגיד את השם שלו עכשיו בחיוך. אלון עומד לחזור.